יום ראשון, פרשת שמיני. שלום לכם, ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם סיפור מדהים מכלי ראשון על יהודי שחזר בתשובה בזכות חלוקה של קמחא דפסחא. אנחנו כבר בחודש 30 יום קודם החג. הסיפור התפרסם בגיליון של ירמיהו לפני כמה שנים. מספר בעל המעשה שבאחד הימים העמוסים של ערב פסח הוא היה אמור לקבל חפץ מאחד החנויות ברחוב יחזקאל. הוא מגיע למקום, המוכר מבקש ממנו לחזור עוד שעה, רק אז יהיה מוכן. טוב, כעבור שעה ורבע הוא חוזר, ואז הוא רואה אברך צעיר שעומד שם מגילת ילדים. נזכר שגם לפני שעה ורבע הוא ראה אותו עומד, שזה נראה לי מוזר לעמוד ככה, כמעט באותו תנוחה במשך שעה ויותר. הוא אומר, לא הרביתי ביסוסים, ניגשתי אליו, שאלתי אם הוא זקוק לעזרה. תוך כדי שאני מסב את תשומת ליבו, שאני רואה שהוא כבר שעה עומד באותו מקום. טוב, אז הוא חייך, והתחיל לספר לי סיפור מדהים. הוא אומר, אני מתגורר אי שם במרכז הארץ. לפני 3 שנים, בדיוק, הייתי צריך לסדר איזה עניין בירושלים, נזמן לי לנסוע באוטובוס שדרך המסלול שלו היה ברחוב יחזקאל. אומר, הייתי אז צעיר חילוני, האוטובוס התנהל בעצלתיים, שהגענו ל... להצלמות הרחובות יחזקאל אבינועם ילין, הוא נסע לאט בקושי זז, התקהלות של אנשים הפריעה לתחבורה הסדירה. אחד הנוצים הציץ מהחלון, שם לב להתקהלות של חרדים, אז הוא מיד התחיל לרטון, שוב החרדים עושים הפגנות. אבל הפעם היה זה הנהג, שהיה חילוני למאדרים, הוא התנדב להרגיע, לא, זה לא הפגנה, התקיימת כאן חלוקה. חלוקה של מזון לפסח למשפחות ברוכות ילדים. אני מכיר את זה מכל שנה, ככה מספר המנהג. במשך יומיים שלושה מגיעות לכאן מסעות ענקיות שפורקות טונות של סחורה לחלוקה חינם. והנהג מסיים, הם יודעים לעזור אחד לשני, לא כמו אצלנו. נדמתי למשמע אוזניים, מעולם לא ראיתי כזה דבר. העיניים שלי נצמדו לשמשת האוטובוס. אולי הייתי מסוגל, לא הייתי מסוגל את כל לבלוע את כל המראה הגדול הזה בבת אחת. ממשיך ומספר אותו אברך, והוא אומר, אני נולדתי לבית חילוני, לא הייתה לי אפם שנאה לדעת או לחרדים, פשוט היום מחוץ לתחום ההתעניינות שלי. אבל המראות שנגלו לעיניי ברחוב יחזקאל, ממש הסירו את רוחי, לא נתנו לי מנוח. אז גם לה החלטה בלידי שבסופו של יום, אני מוכרח לחזור לאותו מקום, ואכן חזרתי. שעתיים תימות התבוננתי באותה חלוקה מסורתית, לא יודע איך זה קרה, אבל עובדה שהדברים ששמעתי, והמחזה שראיתי נתנו לי דחיפה עצומה להתעניין, ללמוד, להכיר את היהדות המקורית. דבר שלא עשיתי מאודי. וכך במשך כל הדרך חזרה, הביתה לא יכולתי להשיח את הדעת. כל הזמן חשבתי על המציאות שמגלילתה לפני חוזרים אחד לשני. חלוקת המזון התנהלת בסדר מופתי. וכך במהלך החודשים הבאים הפכתי בנושא הזה, עמקתי בו, התחלתי ללמוד בישיבה. ומכאן, עד לשמירה מלאה של תורה ומצוות, הדרך הייתה קצרה. הוא מספר שזכה גם בהמשך הדרך גם להקים בית כשר ונאמן בישראל. והוא אומר, לפני 2 שנים שאלתי את הרב שלי, האם אני חייב לברך כאן, ברוך שעשה לי נס במקום הזה? למה? כי במקום הזה נפקחו העיניים שלי. נגלה לפניי עולם של אור ואושר. אז הרב חייך שאין חיוב והוא יענה, שחיוב של ברכה אין, אבל להודות להשם, מראי זמורי תהילים במקום, למה לא? אבא ואדרבה. אז כמו שאתה רואה, שיהיה מעברך. אני עומד כאן פרשה ארוכה ואומר תהילים, ומודה להשם על הנס שעשה לי במקום הזה. אז מספר אותו אחד שפגש אותו, שהוא כך התרגש, והוא חשב שזה תם הסיפור, אבל האברך הצדיק אמר לי דבר נוסף שרגש אותי, אתה רואה את העגלה, את התינוק שבעגלה, איך אתה חושב שקוראים לו פסח? כדי לדעת להשם ולזכור תמיד את החסד הגדול שעשה איתי. אז נסיים את הסיפור, אותו אחד שפגש אותו, אומר שהוא לא יודע אם גם השנה הוא יגיע, ובכל אופן הוא מקווה בעזרת השם לגשת לבדוק, ואם אני אפגוש אותו שוב אני אלחץ שוב את ידו. ואנחנו ממשיכים 30 יום קודם החג. כן, אז הגמרא כבר בפסחים אומרת, שואלים ודורשים, בהלכות החג, לא שם יום, קודם החג, נפתח גם ככה להלוכה בשולחנוך, בתחילת הלכות פסח. הגמרא ובשולחנוך, ההלכה הזאת מובאת דווקא בהלכות פסח, המשנה ברורה אומר שם, שיש מחלוקת אם זה נוהג גם בשאר החגים. יש אומרים שזה נוהג בשאר החגים, יש אומרים, רבי סייסב, שהלכו רק בפסח, שיש בו הלכות מרובות. תחילת חיטים, אפיית מצות, עגלת כלים, ביעור חמץ. שאם לא עושים אותם כתקנם או כלכתם קודם הפסח, אז אין להם תקנה בפסח. כמו שאין כמשאר ימים טובים, שאין בהם ריבוי הלכות כל כך, שהעצרת הרי ככל יום טוב, אין בה הלכות מיוחדות לה. כך גם חג הסוכות, מעיקר הדין, כשרה הסוכה של שתי צפנות, שלישית אפילו טפח, וגם רוב לולבים מתרוגים קשרים וכו'. אז אם כן, די בכמה ימים קודם החג כדי ללמוד את ההלכות של החג. אכן כבר דייק הפני יהושע במגילה שם, בתוספות, שהם סוברים שהדין הזה נוהג גם בהם. לפי זה באמת היה צריך לומר, שומר ראש חודש אלול, אז היו צריכים לדרוש בהלכות ראש השונה, ומי טס אלול בהלכות עם כיפור, ומי יודע לדלול לדרוש בהלכות חג הסוכות. באמת היה פני יהושע, ויהושע שם תמה על זה. ובאמת אמר שוק, כותב בשיטת רש"י, שאפשר שיש כן דרשה ללמוד, שיש שם איזו דרשה ללמוד, שלושים קודם פסח גם לסוכות. חודש דן בזה, רמגודים. בכל אופן, לעניין דין שלוש יום קודם החג בפורים וחנוכה, כבר כתבו התוספות שאין דין, הדין הזה לא נוהג בפורים. וקודם צריך שדה אובס, כותב שגם בחנוכה הדין הזה לא נוהג. אם בפורים שיקרו מדברי קבולה וקרו אותי יום טוב, אז הדין הזה לא נוהג כלוחומה בחנוכה, שאינו עליהם דרבונן וגם לא קרו, וגם לא קרו אותי יום טוב. בזמננו שיש הרבה ספרי הלכה, האם נוהג הדין של שלוש יום קודם החג, דורשים. אז לא מוצאים שנזהרים בזה כמו בשאר הלכות, בפחות בזמננו, יש בזה כמה טעמים. הבכתה מעל זה שלא מוצאים שנזהרים. הוא הביא שכתוב שם במחזורים שעכשיו שייכנו בגולוס, אין לנו קורבנות. העיקר הטעם היה לבקר את הקורבן. הוא נפסיק בדרושה של בשבא שלפני פסח. הוא גומר, הוא מוסיף גם שאחרי שגרם האבות שנתתזרו פיזוריו, ודיירים בכפרים והעירות, בשבת הגדול באים לקהילה, במקום שיש רב תורש, נשארים שם עד אחרי המועד, אז לכן לא נהגו לדרוש בענייני החג, עד שהתאספו כל בני הכפרים בשבת הגדול, לשמוע דברי הרב בקהילה הגדולה, וזה אחד מהטעמים, נקרא שלוש הגודל, שמתקבצות קהילות גדולות לשמוע לכל זאת. טעם נוסף עוד כמה שכנו אחריו, שהוא כתב שבדורות האלו, אין החכם שונה הלכות 30 יום קודם החג, לפי שהכל כתוב בספרים, בימי לי מצווה על כל אחד, ועל כל אחד ללמוד את ההלכות. האם לימוד הלכות יום טוב הוא כמו לימוד של הלכות אחד, הוא כלימוד נוסח דור בקמה? אז אמר די נשלם במובן שככה נשאל, עכשיו זה הנרבך, אז הוא אמר ש... לכאורה פעילו מחלוקת ראשון, אם האם הדין זה קיים גם בשבועס, או רק בפסח וסוכות שההלכות שלהם מרובות, אז הוא וישר, שזה הנור בחנה, שפשיטי שבפסח לא יוצאים דרך כלל 30 יום רק בלימוד של הלכות יום טוב, וצריך לעסוק בהלכות השייכות לחג עצמו. ושנכלל בדין הזה גם לעסוק בלכות יום טוב, כדי שידע איך להתנהג ביום טוב. ושזה הנור החוסיף, אי אפשר להגיד שכמעט שהלכות יום טוב שייכות לכל יום טוב, לא רק ליום טוב מסוים שלפניו. שלכן לימוד הלכות האלו יחשב כלימוד נוסחת בבקם לגבי החג, ולא כהלכות החג, אלא צריך לברר בכלל ההלכות, כל חג, גם את הלכות יום טוב, ונכלל באיזה בלימוד של שלוש יום. בכלם חידשו שיש לו שינויים גם שעה אחר החג. נצטט פה מדברי רב דניאל, בכלם, שהביאו את המגון לרב נוסן ברכפורג איזה צד. אז הוא אומר שיודעים דברי הלוצטור בספרו דרך השם, הרמח"ל, מה שכתב בעניין המועדים, שזה להאיר האור המאיר בימים ההם בכל חג וחג, וההשפעה שלו והאור המיוחד. הוא ביאר בזה עוד, מורון רב דניאל לצהל, שהאור הגדול של החג הוא כשמש המאירה בכל תוקפה. ראינו בחצי היום, דהנה תחילת הזריחה בבוקר, תוקפה בחצי יום, ומאז משתכלה שורת שקיעתה. וככה עלינו לראות, הוא אומר, את השפעת האור של החג, 30 יום קודם הרגל דורשים ללחות הרגל. זה תחילת זריחת אור החג, ובתקופה, ובתוקפה, סליחה, בחג עצמו. כך 30 יום אחר החג שאת את מסתלק האור הגדול שלכם. עד כאן בעניין השלושים יום שקודם החג. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי שסיפר רב רפאל ברלזון לפני כמה שנים במוסף שבת קודש. שמעת הסיפור הזה מהרב רב מאיר ברנבוים, זכר צדיק לברכה, שגויס בעל כורחו בתקופת מלחמת העולם השנייה לצבא ארצות הברית. והוא היה החייל הראשון שנכנס למחנות הריכוז הגרמנים. אגב, במחנה בוכנוולד הוא צילם את הרב לאור, רבה של תל אביב, בתור ילד. במחנה האחר הוא פגש את האדמו"ר מקלוזנבורג, שניח את התפילין שלו. בכל אופן הוא מספר שבוקר ראשון, ארוחת בוקר, המאכל הכשר היחיד זה עד גני בוקר צ'ריס. הוא שופך את החלב לדגנים, תוך חצי שנייה הוא גילה שיש לו עניין חשוב להחליט איך לברך ברכה. אם הוא חסות את הראש עם היד לברך מהר, או להוציא את הכיפה מהכיס. אז הוא אומר שאחד הדברים האחרונים שאמר לי הרב שכטר, מרבני ישיבת רב חיים ברלין, שהוא למד שם, הוא היה שבמהלך המלחמה תוודא שלעולם, לעולם תתחיל עם רגל ימין קדימה, תסור, הצד הראשון הוא החשוב ביותר. אז לכן הוא אומר, הכנסתי את היד לכיס, עושה את הכיפה וברכתי. כמובן שההתלזצות לא יכרה לפה, מישהו בשולחן שאל אותי, הכוונה שלי לחסות מקום קריח בראש. שמעתי מישהו קורא בשם שלי, מייק, מייק. הסתובבתי, ראיתי את החבר שלי, שמיל קרפר, מהאיסטסייד. שהוא שואל אותי, מאיפה היה לך את העוד לחמוש כיפה? אל תשאל אותי, אני כאילו, אני לא יודע, בכל זאת תודה רבה, הוא אמר, תורך לי שהוא יוציא את הכיפה שלא מהכיפה. מעכשיו הלאה, גם אני יוכל עם כיפה. הגאון רבי יצחק קוטנר כתב מכתב עידוד לחבר שלי בתחילת שירותו הצבאי, פתח בדוגמה מבדיקה ברכוש טרפס שהולכים לבהמה שנפצעה. מה הבדיקה? מעמדים אותו יומיים כנגד הזרם. אם הצליחה לשחות נגד הזרם, זה מה שהיא קשרה. אז אומר, כשהנחתי את הכיפה על הראש, בבוקר הראשון הוא, דוחפתי לעצמי שיש בי את הכוח לשחות נגד הזרם. והידיעה הזאת באמת מסכה בי כוחות לארבע השנים הבאות. יום אחד באמצע ארוחה עם הכיפה על הראש כתמיד, נכנס לטנט ג'ונס, מסתכל בכיפה, הוא פנה אליו, אמר לי, האם ידוע לך על חוק שצבאי שעושה לי כנס למבנה סגור עם כיפה עם כיסוי ראש? אמרתי לו, כן. אז שאל אותי, אתה יודע מה המספר של ההוראה? אמרתי לו, כן, 210 על 1. מצוין, תיכנס. תיכנס למשרד שלי מיד אחרי שאתה גומר לאכול. טוב, נכנסתי. ואז הוא מסתכל לי ישר לתוך עיניים ואומר לי, נדמה לי שאתה החייל הגרוע ביותר בעולם. אני תבוא אותך בית משפט שעברת על החוק, מי שמודע לי איסור כיסוי ראש בתוך פני בו, מזלזל בו. הוא לא רגיל להניג אחרים. הוא לא ראוי, סליחה, להניג אחרים. הוא הודיע לי שבתוך כמה שעות ייגש לעורך דין בטעם בית משפט לגנרלים. טוב. ביום שלמחרת התייצבתי בבית משפט, אותו מפקד, ג'ונס, הקריא את התביעה, שופט שאל עורך דין שלי, יש לי כתב הגנה. עורך דין אמר שלא. למרות שהוא נפגש איתי, לא היה לי טענות הגנה בשביל על התביעה. השופט הביא ואמר שהוא בדק את התיק שלי, והוא טוב מאוד מבחינת התביעה, חבל מאוד. אני לא אחשב על טענות של הגנה. אז הוא הכריז השופט על הפסקה של 10 דקות. אחרי הפסקה, השופט פנה אליי, שאלתי מה שהיא לומר, אם יש לי משהו להגיד, אמרתי לו שכן. שלמרות שזה לא בדיוק קשור לטענות ההגנה, אמרתי ככה, עם הכניסה שלי לצבא, חייבתי להיות נאמן לאלוקים וארצות הברית של אמריקה. שחיברו אבות האומת הנוסח, הם קבעו את אלוקים לפני המדינה, וכך גם אני עשיתי. השופט והנוכחים היו עמומים, הם ביקשו לבדוק את הנוסח המדויק של שבת החייל. אחרי שהתברר שצדקתי, אמר לי השופט, מעולם לא שמעתי על נתבע שיצא זכאי אפילו בלי טענות הגנה. אבל אתה עשית את זה. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, אך את זה תוכלו. המסירות נפש של מורן הבעל שבט הלוי עם משפחתו, ראשית דרכם בארץ ישראל. יש לו דברים נפלאים מהספר ולא שבט הלוי בלבד. תחת אחד השיחים סיפר מורן הגרוש וזנר רצה שכשהגיע לארץ ישראל כל הרכוש שהיה תחת דיל היה יותר מפונט וחצי, אנגלי.
מעט אנשים הכירו אותי ששימשתי כמגיד שיעור בחוץ לארץ. באתי לירושלים, התחלתי לעסוק קצת בארבות הסתר, התחלתי למסור שיעורים, אחרי תלמידים שבו אחרי שם התחלתי מסעתי חן ביניהם, עד שעזרני הקדוש ברוך הוא, אגוד הצדיק, רבי יוסף צבי דושינסקי, זה צהל רב עבד ירושלים, עיר הקודש, קירב אותי אליו בידידות, ידידות גדולה, והכניס אותי בחברת מוירורי של הידה החרדיס. זה היה אומר בתחילת מעשי שם, בימיית ארבות הסתר ובוירוי, כתיבת ספר הלקט על הרמב״ם. גם אז הוא היה חי, רב עוזר ומשפחתו בדחקות היומה, כמו שמספר הבן שלו, אבי יוסי צבי. באותו תקופה אבא היה מקבל מעיד אחרי סכום של 5 לירות, שהוא משתמש למחיה ב4, ותלירה נוספת לצדוק המדין חוימש, כמו כל, כמו בכל תחומי חייו, הכל היה מחושב אצלו. הוא לא הרשה להיש, ליהנות ממה שלא מגיע לו בדין במעט האחוזים. תראה מזאת, דרכו של רבינו הייתה כשקיבל את המלגה החודשית מהכולל, מהישיבה, מיד הוא נותן את החומש לצדקה. כך גם היה אומר בשיעורים הלכות צדוק, שלכתחילה, הדרך המובחרת היא לתת מיד את המעשר של המועס לצדוק. סופר שגרנו באיזו דירה קטנה ועלובה ברחוב הושע, 2.70 לירות הלכו מיד לתחילת החודש על הסחירות, למעלה נשאר לי מחיה, 1.30 לירה, שמזה היינו צריכים להתקיים ולחיות, איך באמת הסתדרנו? המשיך הבן שלו בסצבי וספר, כל שבוע האמא קנתה רבע אוף אחד, רבע אוף לשבוע לכל המשפחה. את האור של האוף הפשיט התחנה, מהאור התחון הכינה קציצות ל3 ימים. כמובן שהיו קציצות אלה הרבה הרבה לחם, והרבה רצון כנה ותנועות של אמא יהודיה, צדקנית וקשרה. הלחם והכוונות היו הרוב, לא הבשר, האוף עצמו נשמר לשבת. ואם היה 7 ברכות לקלה ענייה, זה גם היה מספיק ל7 ברכות. זו הייתה מסירות נפש מצד האימא. והיא מספר הבן, לא הייתה בכלל כאלה רגילה לכם שכאלה. היא באה משפחה בבית תמיד בפרשבורג. ילדותה היא לא ידעה מחסור. המשרתות עשו הכל עד אתגר, שכשנתו לחופשה קצרה, נהגו בני הבית, איך הם הסתדרו בלעדיהם. והנה בארץ ישראל נאלצה אימא להתרגל לחיי לחם צר ומים לחץ. לא רק שלא היה בבית מה לאכול, הוא אומר, גם לא מה ללבוש. היו תופרים בגדים מתלעים, תלעי בגדים משומשים של אחרים. כלאחת שגדלה בחיי שפע, זה היה ממש מסירות נפש כפשוט. אבל אימא, אומר, אימא עמדה בזה בגבורה אליה, כתרה מזאת. חירתה שגם אמרת, זה לא הספיק כמו נעשה את המשפחה. בני המשפחה הגיעו לחרפת רעב, קיבלה על עצמה במסירות נפש ללכת, לעבוד ולנקות בתים של אחרים, כדי להביא טרף הביתה, כדי לאפשר לבעלה ללמוד תורה, ללא הפרעה, ולפתור אותה, לפתור אותו, סליחה, מעול הפרנסה. בגוד המסירותה לתורה נקטה חדר מדרגות, בבני מגורים, כך גם בתים פרטיים, ממש בנזיתת עצמה להביא לחם לאכול כדי שרבינו יוכל להגות בתורה, שאומרים בשרה אפשר לתורה, מתכוונים אליה. לא כשנצא ללכת לבית חולים, לקראת לידת לידיה, הייתה הולכת בגפה, כדי לא להפריע לי בעלי ללמוד. וכך היה יכול לשקוט על דלתי התורה, להתעלות מעלה-מעלה, בלי שום תרדה מתרדות העולם הזה. יתרה מזה, סיפר גיסו של רבינו, הרב גאון רבי שמעון מאיר גלבר, בעיניי ראיתי עד כמה התאמצה להקל מעלה ותול גידול הקטנים בעסקי הבית, התמסרה לה מסירות נפש. היא זו שעזרה לו כל השנים להגיע למדרגה הנשגבה שלה לפיל. משיב וסיפר, הגיס רב שמואל שאחותי, על אף שהייתה ילדת הפנוקים שבאה מבית עשיר, נאלתה ללכת לנקות ולסייע בתים אחרים כדי לאפשר לבעלה ללמוד. מעולם, מעולם לא התעוננה, כאילו לא ישמע הנחה, אדרבה. כל הזמן עמלה להעמיד פנים שהכל בסדר, העיקר ששלוות הנפש של רבינו לא תוטרד. אני מדבר על 10 שנים לפני שהוא התפרסם בכלל בישראל. אני זוכר שכשהוא היה מגיע לפיית אוכל, בת לא מספיק אוכל, הייתה מתחנה, כדי אומרת, אכלתי כבר, כך לפעמים שהיה מעיץ בלנוח, הוא יישא בו על הייתה בשנת האמת, והיא אומרת, תשנתי. כל זה כדי לחזק אותו ולתמוך בתורתו, כדי שיוכל לשקוט ברוגע ונועם על במתי התורה, שיהיה רגוע ושלב, שיוכל להגיע למדרגה שלו, כמו שאמרו רבותינו, שמייטה בוי צילוסטי. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, ונתמו בהם וניתמתם בו. הספר שלום מציון, מספרים שכשרבי יעקב ולפרין זצ"ל יסד בהצד החזוניש, בבני ברק, קדושי חיים שמורשה בזיכרון מאיר, פרסמו את זה בשבועון כל ישראל שיצא לאור באותן שנים בירושלים. הנוסח המודעה שהתפרסמה היה נפתח ביסחיים לשומרי שבת ואוכלי כשר. אחד מבאי ביתו של הבריס קרוב ראה את המודעה והבין שנכתבה ונוסחה על פי דבריו של החזון איש. הוא התפלא מאוד על הנוסח הזה. הוא הראה את זה לבריס קרוב. הוא שאל אותו בשם ההקפדה שמושה וסמובן, אבל מה עניין להקפדה של אוכלי כשר? משאר לאווים שבתורה שהם לא מקפידים. אז ענה לו הבריס קרוב, שאבא שלו, חיים, סיפר שבאחד הפעמים, שאבא ורשה נכנס להתפלל באחד מבתי כנסת של החסידים שהיו שם. הוא ראה שם ספר של אחד תלמידי הבעל שם טוב, שהביא מתשובות הרמב״ם, שכתב את תלמידו הרב יוסי בר יהודה. כן, התלמיד שבשבילו הוא חיבר את הספר מורה נבוכים. שם הוא כתב ששלחו לו מכתב מאיזה מדינה עם שאלות קשות באמון ובתחילת סימסים בעוד כמה מקרי הדת. והם פקפקו בכל הרעות שמובאות בחז"ל על זה. הם ביקשו מהרמב״ם שהוא יענה להם על השאלה. הרמב״ם כותב לתלמיד שהוא לא רוצה לענות להם כיוון שהוא לא מבין איך יהודי הגיע לשאול כאלה שאלות. ואם שואלים, בטוח שהם אוכלים מאכלות אסורות, שזה גורם טמטום הלב. בתוך כך התקלקלו והשתלשו דעותיהם עד שבאו לידי כפירה וקושיות מקושיות שונות לדברי חז"ל. לכן אמר הגריז מובנת מאוד ההקפדה שלא לגבור בביסחיים אוכלי מאכלות אסורות יותר מאלו שעוברים על שער הלאו יש בתורה. בגלל שאלה שאוכלי מאכלות אסורות סופם שבאים לידי דעות משובשות עד שכופרים בדברי חז"ל, כופרים בעיקר מתחמים מסבד השמיים והרי הם אומרו מכויפים. אז ממילא, יש הקפדה מיוחדת שלא לקבר על ידם. כשאין שם חלל שבת ומומר ונחשב כגוי לכל דבריו, כך גם האוכלים מאכלות אסורות, סופם שיבואו לידי כפרה בחיוב מזה, בידי שמיים. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. ילדי משפחת וייס רצו לעלות בשבת לגג הבניין לראות את הנוף. אמר ברוך, אח מהישיבה, כפי שנימדתי בשנבור במסגרת דירשו, אז בסימן שינון חד מבואר שבמקום, שמקום שמוקף שלא לשם דיורים, אסור לטלטל בהם יותר מבית שעתיים. גם כשיש הרוב מעודר במקום, גם פחות מבית שעתיים, יש איסור להוציא כלים מהבית למקום הזה. ואם כן, הגג שלא מיד לדיורים, אסור לטלטל בו. ולכן לפני שעולים, שיבדקו שאין להם שעון ולא חבחים בכיסים. אמר לו אבא, כנראה שלא הגעת עדיין לסימן שינון ח מותר לטלטל בו, כיוון שמחיצות של הספינה נחשבות כאילו עולות למעלה. ובמוסופים שבהוצאה דירשו, הובא שהשוין הלוחס כתב שככה הדין בכל גג, שמותר לטלטל בו מכוח המחיצות של הבית, כנסו לדירה, נחשב כאילו עולות, אז איך יש לנהוג למעשה? התשובה כשדעת הרב רוזנר שליטה, והמחבר ספר חוכמת הלב בהלכות עירוב, שגגות בזמננו, שהם לא משמשים לדירה, ורק לדודי שמש, צריך לילה להחשיב אותם כקרפף שלא הוקף לדירה. מה שאמר בגמורה בעירובין, שמותר לטלטל מגג ומבית לגג, מכיוון שיש בהם מעט שימושים של דירה, כמו שמבואר ברש"י, מוטל של שם. וגם משום שהמחיצות, שהמחיצות של הבית שנעשו לדירה, מחשבות שעולות למעלה מדין גודסיק, מגודרות את הגג. אבל כשבגג עצמו יש מחיצות, כמו שמצאו בזמננו, אז דן הגוין הנ"ל, על פי דברי הרב עקיבא איגר בסוקה, שלא אומרים גודס. והמחיצות של הגג הרי לא נעשו לדירה, ולכן ראוי להחמיר ולטלטל בגג. וכשהגג פחות מבית שעתיים, דעת המשתמרורה שבשעת הדחק מותר לטלטל מהבית אליו, אבל כתחילה צריך להחמיר, לא להוציא כלים שהוא בבית בכניסה, בכניסת שבת לגג. ועוד הוסיף ואמר שכאשר יש מדרגות שעולים לגג, אז אפשר להקל ולהחשיב את הגג מוקף כמעט שפתוח לדירה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם דף היום מבעל אוכל. אנחנו עובדים בסימן שין סמך ג' סעיפים קובוב, קובזיים. מדוע נוהגים בימינו שלא להתיר מבואות על ידי לחי, קורה ופסים, אלא רק בצורת הפתח? על כך ולא נושאים, אני מוכן לשמוע כולנו בשלוחה אחד, בשור מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכם נלמד גם אנחנו קצת את ענייני הדפיים והלוכן. איזה חצר ניתן להתיר בלחי או בקורה? אז דוגמה להעברת ההלכות דלעלם שעוסקות במורוי, חצר רשוס היוחי, דבוי הוא חצר שמוקפים עם חצות משלושה צדדים, כגון צפון, מערב ודרום, והצד הרביעי המזרחי חרות, והוא מכונה פתח המבוי, הקו שמזרח למערב, דהיינו, אורך הצד הצפוני, מוגדר כאורך המבוי החצר, והקו שמצפון לדרום, דהיינו אורך הצד המזרחי, והמערבי מסוגיים, מוגדר כרוחב המבוי בחצר. כפי שלמדנו חז"ל, אסרו טלטול חפצים ברשות סיוחת כזאת, והתירו את זה על ידי הצבת לחי או קורה בפתח המבוי, שהוא רחוב שחצרות ברשות סיוחת פתוחות לתוכו, אז יהיה מותר לטלטל בתוכו. לא תקנו את זה אלא במבוי שצורתו רגילה, והיינו שורקו יתר על רוחבו ולו במעט, כדרך המבואות. חצר שעשויה כצורת מבוי, דהיינו שורקה יתר על רוחבה, אם היא פרוטה בצדה הרביעי למבוי, דינה כמבוי, וניתרת בלחי או בקורה. חצר לדעותה כצורת פתח ופרוטה למבוי, דינה כמבוי, ואף קל דינה מן המבוי, כשהמבוי לא ניתר בלחי או בקורה, אלא כשפתוחות לתוכו שתי חצרות, שבכל אחת מהן שני בתים. אילו החצר הזאת ניתרת בלחי או בקורה, גם כשאין חצר אחרת פתוחה לתוכה. אולם, אם החצר הזו פתוחה לרשות רבים או לקרמלית, לכן כל חצר שצורתה כצורת חצר רגילה, דהיינו שאורכה אינו יתר על רוחבה, אינה ניתרת על ידי אחרי או קורה, כי אם על ידי פסים שהם שני לחיים, את שדה הפתח, או על ידי צורת הפתח. מבול שאין פתוחות לתוכו שתי חצרות, דינו כחצר. ויש אומרים שבזמננו לא קיים בכלל דין מבול שחצרות פתוחות לתוכו, כיוון שהחצרות לא משמשות לדיור כבזמן חז"ל, ולכן דין כל המבואות כחצר. מנהג ישראל מקד מדינה להתיר את כל סוגי המבואות והחצרות הפרוצים בצדם הרביעי, רק על ידי צורת הפתח ולא על ידי לחי או קורה או פסים. ולמה? יש מבואות רבים, הדין שלהם כמו חצר. ועוד שיש מהם שפורצים בשני צדדים. ואחד מהם פרוצים לשוס הרבים או לקרמליס, אז בצד הזה רואים מהדין להחמיר ולעשות צורת הפתח. חלק לפעמים שהפרצה בצד הרביעי רחבה יותר מ-10 אמות, ובאופן כזה לא מועים לחיים, ונדרשת שמה צורת הפתח מעיקר הדין. הוא במבוי הפרוץ משני צדדיו, כלומר, צד אחד לשוס הרבים או לקרמליס, ובצד אחר למבוי אחר, או לחצר, אז שמה צריך לעשות צורת הפתח בשני הצדדים. אבל בצד הפתוח למבוי לחצר, אם רוחב הפרצה 10 אמות או פחות, ונפל בשבת המשקוף של תורת הפתח ונותרו הכמזות של המשקוף, ניתן לסמוך בתורת לחיים. עד כאן בניין דפיים בעל אורך שלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו. יום חמישי זאת אומרת. לחי או קורה מתירים טלטול חבצים רק במבוי, ולא בחצר. ולמה? מפני שבמבוי שותפים דיירים רבים, ולכן לא נעשה בשימוש לעניינים אשר צורכים פרטיות וצניעות. וממילא אין צורך במחיצה, במשמעותית, בצד הרביעי. ואכן, גם במבוי אין היתר, אלא כשהן פתוחות לתוכו, שתי חצרות לפחות, אשר שני בתים פתוחים לכל אחת מהן. גם שתי החצרות פתוחות זו לזו, ניתן להקל ולהחשיבן כשתי חצרות. ואם יש בחצר שני בתים, פנימי וחיצוני, נכנסים לפנימי רק דרך החיצוני, ומילא כזה מצב, הבית החיצון הוא לא נחשב כבית לעניין זה. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, נאמר בתורה, ולא ילבש גבר שים לסישו. פרשו רבותינו ז"ל שמלבד איסור הלבושה מפורש, אסור לאיש גם לעשות בגופו פעולות שנוהגות אנשים לעשות לשם ניפוי וקישוט. ובכלל זה, אסור לאיש לתלוש ולהוציא שערה לבנה מתוך שערות כהות, או להפך. לכן אסור לאיש לצבע שערותיו הלבנות בצבע כה. איש ששערותיו הלבינו באופן שנחשב כמום, למשל בחור צעיר, או שהלבינו שערותיו במקום אחד בצורה מוזרה, וחלקו הפוסקים עם רשאי לתלוש את השיער הלבן או לצבוע אותו. שיער כאש שמעורב בו קצת שיער לבן, מותר לסרוק אותו באופן שזה לא פסיק רשע שתלש דווקא השיער הלבן. דף היום איתנו דב לי, אילו דברים טעונים גניזה למרות שאינם שמס? שמות על... והאם העליו נקראת חלב, והאם מותר לשחוט בהמות טמאות עבור נוח? על כך ועל הנושאים מעניינים, נלמד היום בסרט חולין, דף קי"ז, ובשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום, עובדו נפלא, חפצים בחיים. האם מותר למחנך של השנה הקודמת למסור פרטים על ידי, על ילדי הכיתה למחנך של השנה הבאה? בסעיף שנלמד היום, סעיף ג' לכלל ח', כותב החפץ חיים שלפעמים שייך איסור לשנור אפילו על קטן, כגון לספר גנותו של יתום קטן שמגדלים אותו אחרים בתוך ביתם. ועל ידי זה יוכל להיסבב, אומר החפץ חיים, שיגרשו אותו מהבית. את משהו שבמקום שאין חשש שיגרם נזק או צער, אז אין איסור לשנור, כך גם עבר בדברה בבר מים חיים. שבקטן בעל מלא מצוי שיבוא לו נזק או צער על ידי זה שנספר בגנותו, ולכן אין בזה איסור לשנור. בבור מוסופים מציינים שלספר על קוטן שיש לו מידות מושחתות, אז יש שכתב שזה אסור גם על קוטן בעל, מכיוון שידי הדברים האלו מתגנה בעיני השומעים. רק מייסים שילדים רגילים לעשות, עליהם אין איסור של לשנור בקוטן בעל. ומיד אוכל שכתב שגם... שגם לספר עדות משחתות של קטן זה לא גנאי, כי אין רעי מכך שיהיה, שגם כשיהיה גדול הוא יתנהג ככה. עוד נילודים מסופים בעניין לשנור על קטן שמובעים בעבורים מסופים. אם יספר לשון הרע על קטן והערורים שלו מתגנים בזה, שהחושבים השומעים שהם השומעים בזה שלא מחנכים אותו כרוי, כגון שומר על קטן שהוא פר האדם לא מחונך, על דעת רב ניסים שעובר בו דעל איסור לשנור. באופן ש... יגרם לקטן נזק או צער אסור, ולפי זה שכתבו שאסור לספר לקטן שעשה מייסה כלשהו, זה יכול להזיק לו בגדלותו. וכן אם הוא יתבייש, כיון שאומרו את זה בפניו, דעת רב ניסים שאפילו אם לא יגרם לו נזק, הוא עובר בזה לסימן שנור, כמו באדם גדול. קטן שיזיק לריאות, לריאות של מישהו אחר, מתכנסת וכדומה, והגבה יצבל שיגידו לו מי יזיק, שזה שתבא מאבא שלו. דעת רב ניסים שאסור לגלות זה לגבי כי הקטן יבאש בזה, אלא יספר לאבא מה קרה עם הבן שלו, כדי שאם האבא ירצה, הוא ישנה. מחנך של השנה הקודמת שרוצה למסור פרטים על הכיתה למחנך של השנה הבאה, כתב אגרח קנבטי שמותר, כי יש בזה תועלת, שבדע איך לנהוג עם הם. אבל יש שכתב שלמה יש צריך לשקול בכובד ראש אילו פרטים למסור, כי לא כל מלמד באמת יתמסר כראוי לכל תלמיד, תמיד אותו בקיר נורא, למרות הרושם השלילי שהוא קיבל מהמחנך של שנה שעברה. ובמקרים רבים, ידביק תווית שלילית על הילד. אכן ישנם פרטים אחרים שחובה למסור אותו למחנך של השנה הבאה, כגון מצב קורותי של הילד ומצב משפחתי ורגשי, אשר יטיל אור על התנהגותו בבית הספר. וכן פרטים נוספים שיעזרו לילד להיקלט בחברה ולקבל את המירב במערכת החינוכית לימודית בבית הספר. עד כאן, המדור הנפלא חפצים בחיים, אני חייב להוסיף איזה סיפור קטן שעולה לי בראש, על איזה מחנך שקיבל את הרשימה של התלמידים של שנה שעברה, מהמחנך של שנה שעברה, הוא ראה שם את הציונים שלהם, הוא החליט שהוא עובד על זה חזק מאוד, הוא גרם שיהיה לו כיתה נפלאה וכל הילדים היו מוצלחים, כולם קיבלו ציונים טובים, וכשהמחנך של השנה הקודמת דיבר איתו על זה, הוא אמר לו שהוא ראה את הציונים של אלה שהיו טובים, והוא אמר שאצלי המשיכו להיות טובים. התברר שבכלל הציונים, אלא זה התברר, שזה היה המספרים שלהם, של המכירות, שזה היה מוצמד לרשימת שמות. בכל אופן, מה שרואים פה, שכשהמחנך יתמסר על מישהו שהוא יצליח, אז הוא יצליח. ואם דברים אמורים על הילדים, אחת כמה על התלמידים, אחת כמה על הילדים של כל בן אדם. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו ונסיים בהתחזקות יומית. היום זה היורצייט של הפחד יצחק מבויאן, רבי יצחק ברומיאקו מסדיגורה. אז הוא היה אומר, ומובא בתפארת ישראל, שאין קידוש שלא במקום סעודה, מה הפירוש? זה גמור אומר, זה פסוחים, אז הוא היה מסביר את זה. אין אדם זוכה למידת הקדושה עד שיקדש את עצמו גם בענייני אכילה ושתייה. משתדל להקפיד לאכול מאכלים בריאים, שמבינים את הגוף כדי שיהיה לנו כוח לעבוד את השם. בוא נגרר אחר תאוות האכילה, מאכילה דברים שמזיקים לגוף. הבא לתאר, נסיים בידו. עד כאן דברינו להיום, פותח הראשון של השבוע. שבהצלחה לכולנו, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, נוכניות וגשמיות, בכל תוקסלה.